נקרא היום בבשורת יוחנן פרק ז', פסוקים 25-38. ויאמרו אנשים יושבי ירושלים, הלא זהו אשר ביקשו לאמיתו, והנה הוא דובר בגלוי ולא יגרו בו. אף אמנם ידעו ראשינו כי באמת זהו המשיח? אך את זה ידענו מאיינו, וכאשר יבוא המשיח, לא ידע איש אי מזהו. אז קרא ישוע במקדש וילמד לאמור, אין ידעתם אותי, אף ידעתם מאין אני, ומנפשי לא באתי. אכן יש אמיתי אשר שלחני, ואותו לא ידעתם. ואני ידעתיו, כי מאיתו אני, והוא שלחני. ויבקשו לתופסו, ואיש לא שלח בו יד, כי לא בא איתו. ורבים מן העם האמינו בו ויאמרו, אם יבוא המשיח, אגם יעשה אותות רבות מאשר עשה זה. והפרושים שמעו אתם מתלחשים עליו כזאת, וישלחו הפרושים וראשי הכהנים משרתים לתופסו. ויאמר אליהם ישוע, אך למצער עודני עמכם, והלכתי אל אשר שלחני. תשחרוני ולא תמצאוני, ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא. ויאמרו יהודים איש אל רעהו, אנה ילך זה ואנחנו לא נמצאו? אך ילך אל הנפוצים בין היוונים וילמד אנשי יוון, מה זה הדבר אשר אמר תשחרוני ולא תמצאוני? ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא. המאמין בי כדבר הכתוב, מבטנו ינערו נערי מים חיים. וזאת אמר על הרוח אשר ייקחו המאמינים בו, כי טרם ניתן רוח הקודש, יען אשר ישוע עוד לא נתפאר. ונחזור לפסוק 25. מה אנחנו קוראים כאן? ויאמרו אנשים ירושלים, יושבי ירושלים, הלא זהו אשר ביקשו לאמיתו. רציתי להזכיר לכם את מה שלמדנו לפני חודש ימים, שישוע פנה לאותם יהודים שהיו בקרבתו ואמר להם שהם רוצים להמית אותו. והתגובה שהוא קיבל על האשמה הזאת היה מאוד קשה. אתם זוכרים מה הם אמרו לו? נכנס בחשד, מי רוצה להרוג אותך? כך הם עונים לישוע. וכאן דברי ישוע מקבלים חיזוק מיושבי ירושלים. מה הם אומרים? זהו אשר ביקשו לאמיתו. חד משמעי. הכהנים, הפרושים, ראשי העם, כל הממסד הדתי, קיבל החלטה נחרצת. נבין את זה. להרוג את האדון. לא נעים לומר את זה, אבל גמלה בליבם המחשבה להרוג את ישוע, פיזית. וזו גם הסיבה אם אתם זוכרים לבן שהוא עלה בסתר לירושלים. ועכשיו אנחנו מקבלים אישור, כאילו אנחנו זקוקים אישור לדברי האדון, שיושבי ירושלים בפירוש אמרו, זהו אותו אחד שביקשו לאמיתו. ומה הם ממשיכים ואומרים המוני העם? והנה, הוא דובר בגלוי ולא יגרו בו. אף אמנם ידעו ראשינו כי באמת זהו המשיח. המונה היה מאוד מוזר להם שישוע נמצא בגלוי, במקום פומבי, נזכור שהוא הגיע לאזור בית המקדש. הוא אומר את כל מה שהוא אומר להמוני אנשים, ואף אחד מראשיהם שקיבלו החלטה להרוג אותו, לא גוערים בו ולא עוצרים בעדו. נורא מוזר התהליך הזה. הרי הם החליטו להרוג אותו, וכן ישוע נמצא לא במקום מוסתר, במקום גלוי, באזור בית המקדש, שעת חסותם של כל ראשי הכהנים, ומשום מה אף אחד לא גוער בו ולא עוצר בעודם. אז אחת המחשבות שעלתה במוחם של אותם יהודים מהי, האם יש אפשרות שראשיהם הגיעו למסקנה שהוא המשיח ולכן הם לא עוצרים בעדו? כלומר שזו הייתה מחשבה שחלפה במוחם ולא היה לזה שום ביסוס במציאות, אבל זה אחת מכמה מחשבות שעברו במוחם, כפי שנראה בדקות הקרובות. ואז הם ממשיכים בחופשים בינה לבין עצמם. אך את זה ידיין מאנו. וכאשר יבוא המשיח, לא ידע איש אי מזהו. אז במחשבה נוספת על כל מה שקורה עם האדון, מה הם אומרים לעצמם? אבל בעצם אנחנו יודעים מי הוא. ומה הם מתכוונים שיודעים מי הוא? הם ידעו שהוא בא מאזור נצרת, מהגליל. הם הכירו את אמא שלו מרים, אביו יוסף, אולי גם חלק מהאחים שלו. הם היטב ידעו מאיפה הוא בא. ומה הם טענו? שכשיבוא המשיח, אף בן אדם לא ידע לזהות מאיפה הוא הגיע. ובעצם ידיעתם מאיפה ישוע בא, מבחינתם, זה הוכחה שמה? שישוע הוא לא המשיח. משום שכשיבוא המשיח, אף אדם לא ידע לזהות מאיפה הוא בא. זו הייתה אחת המחשבות של היהודים בתקופה היא. שאין אגב שום ביסוס בדבר אלוהים כמובן. ואנחנו קוראים וממשיכים לקרוא. אז קרא ישוע במקדש וילמד לאמור. אין ידעתם אותי, אף ידעתם מאין אני. ומנפשי לא באתי. אכן יש אמיתי אשר שלחני, ואותו לא ידעתם. אז בואו ננסה להבין קצת יותר לעומק, מה ישוע רוצה לומר בכל אחד מהמשפטים שקראנו כעת. הוא פונה אל היהודים ואומר להם, אין ידעתם אותי. והשאלה שנשאלת, מה ישוע רוצה לומר במשפט הזה, ידעתם אותי? נזכור שישוע הופיע בפני המוני העם, והוא בישר את בשורת המלכות. כך שחלק גדול מהעם כבר הספיק לשמוע את המסרים הרוחניים שלו, שנאמרו בסמכות, בעוצמה, בגבורה, הם בפירוש הרגישו את העוצמה הרוחנית, את המסר הרוחני שיצא מישוע. אם אתם זוכרים, באחד המקרים הזכרנו שהם התפלו, שהוא לא למד ספר ויודע להסביר כל כך יפה את דבר אלוהים. כך שכולם הרגישו את היכולת המיוחד של האדון לומר את המסרים הכל כך עמוקים שיצאו מהפה שלו. ובנוסף לכך, הם נחשפו לכל הפלאים המדהימים שהאדון עשה בכמות אדירה. עוד לא קם בהיסטוריה האנושית אדם שעשה אלפית, אם לא פחות, ממה שהניסים שישוע עשה. ישוע עשה כמות אדירה של פלאים בזה אחר זה. לא היה סוג אחד של קושי, מחלה או שד שידוע לא ידע להתמודד איתו. ישוע הפגין עוצמה שאף איש אלוהים לפניו לא התקרב אליה. ומכל אותם סיבות ישוע אומר, ידעתם אותי. הספקתם לראות את העוצמה שיוצאת ממני בגבורת אבי שבשמיים. זה לגבי המשפט הראשון. ובהמשך מה אומר האדון? אף ידעתם מאין אני. לגבי המשפט הזה הוא עלול לבלבל אותנו, שלא תן לי הבנות. כשיושע אומר ידעתם מאיני, מאין אני, שלא נחשוב בטעות שהם הבינו מאביו שבשמיים, בפירוש לא. הם לא זיהו את ישוע כבן אלוהים, כאחד שבא ונשלח מאביו, חד משמעי. מה הם כן הבינו? שהוא בא, כפי שאמרתי מקודם, מאזור נצרת, מהגליל, הם הכירו, כפי שאמרתי, את משפחתו, והם בפירוש ידעו לזהות באופן פיזי מאיפה ישוע הגיע לאזור ירושלים. אבל לא מעבר לכך, הם בפירוש לא הכירו בעובדה שהוא בא מאלוהים, שהוא בן אלוהים, שהוא נשלח להיוולד כבשר ודם ולהיות המשיח גואל ישראל. והמשפט השלישי שהאדון אומר, ומנפשי לא באתי. אז כאן ישוע שוב מחזק את העיקרון שהוא חוזר על פעמים רבות, אם שמת לב בחודשים האחרונים. הוא לא מפסיק לחזור על העיון שכל דיבור שהוא מדבר וכל מעשה שהוא עושה, המקור שלו הוא לא הנפש שלו. הוא ביטל את נפשו לחלוטין. ולהבנתי מבחינה זו, ישוע הדוגמה המושלמת עבור כל אחד מאיתנו. אני מאחל לנו כולנו שבתהליך של זמן, שבגדילה רוחנית שלנו, נוכל לומר בגילוי לב שכל משפט שאנחנו יוצא מהפה שלנו, כל מעשה שאנחנו עושים מקורו בהדרכת אלוהים ורוח הקודש, ולא משום גורם נפשי אנושי שעלול להכשיל אותנו ולהפעיל אותנו. אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא נמצא במקום הזה. אני רוצה מאוד לקוות, באמת מקווה, שזאת השאיפה שלנו, שכל שנה שתעבור בחיינו תקרב אותנו לדמות המושלמת של האדון. שכל מעשה, כל מחשבה, כל דיבור יודרך אך ורק עדי אבינו שבשמיים, ישוע אדוננו, בהדרכת רוח הקודש. ובהמשך ישוע אומר, אכן יש אמיתי אשר שלחה לי. כל הפעולות שלי, כל המעשים לי מודחים על ידי מי? על ידי אותו אחד ששלח אותי. מי הוא? אבי שבשמיים. וישוע מגדיר אותו אמיתי. ישוע קיבל הדרכה מושלמת שאין למעלה מאביו, ולכן הוא יכל לומר, כל מעשיי הם תוצאה ישירה ממה שקיבלתי והודרכתי על ידי אבי שבשמיים. והוא מסיים ואומר, ואותו לא ידעתם. וכאן ישוע נותן להם איזה סוג של גערה. אותו אחד שהוא אמיתי, ואני יכול להוסיף, שהוא אבי שבשמיים, אתם לא ידעתם. האשמה מאוד כבדה של האדון כלפי אותם יהודים שהחשיבו את עצמם מאוד רוחניים, שהם עם אלוהים. ואדון ממשיך ואומר, ואני להבדיל מכם, אומר האדון, אני ידעתיו, כי מאיתו אני והוא שלחני. נשים להבדל כל כך מהותי בין הקשר של הבן לאב וחוסר הקשר של אותם יהודים כלפי האב. הוא אומר, אתם לא ידעתם אותו, אבל אני אומר האדון, אני ידעתיו. ומי שמכיר את הביטוי לדעת בדבר אלוהים, מדבר על קרבה יוצא דופן, שיכול להיות בין שני אנשים או שני דמויות. אין למעלה מזה. ידיעה זה קרבה שאין למעלה ממנה. וכאן ישוע מדגיש, ידעתי את אבי, אני יודע אותו. למה? מאיתו אני והוא שלחני. נזכור שהבן מה מהאב, כתוב שהוא היה בחיק האב. הקרבה של הבן היא לאב, זה משהו שאין דומה לו ביקום, נבין את זה. קרבה מושלמת, ידיעה מושלמת. איך ישוע מתבטא? אני באבי ואבי בי. אין קרבה יותר גדולה משל הקרבה של הבן לאב ואב לבן. והוא חוזר ומדגיש, הוא אותו אחד ששלח אותי לעולם כדי לבשר לכם את בשורת מלכות אלוהים. כשהיהודים שומעים את הגערה הזאת והתוכה הזאת של האדון, מה הם עושים? כתוב, ויבקשו לתופסו. כל זמן שהוא לא גער בהם, הם הניחו לו לדבר. אבל כשישוע מתחיל להוכיח אותם, שימו לב, קשה להם לסבול את זה, והם מקבלים החלטה סופית, פיזית, לתפוס אותו. אבל מה נאמר לנו בהמשך הפסוק? ואיש לא שלח בו יד. נורא מוזר. נמצאים שהקבוצה לא קטנה של יהודים, שיש להם רצון אמיתי לתפוס פיזית את האדון, ולהביא אותו כדי להסגיר אותו לידי הכהנים. ומשום מה, אף אחד מאותם עונים שהתכוונו פיזית לתפוס אותו, לא נוגע בו. והשאלה שנשאלת, מדוע? מה מנע באדם? ואנחנו יודעים מה מנע באדם. אבינו שבשמיים. אלוהים עשה כאן פלא, הם מבחינה אנושית היו אומרים לתפוס את האדון ולהביא אותו למקום מאוד לא נעים, להסגיר אותו. עובדתית, האב מנע את זה מהם, ויוחנן השליח שכותב את הבשורה, הוא גם מסביר לנו מדוע, מה הוא אומר? כי לא בא איתו. עכשיו נשים לב לביטוי כי לא בא איתו, שגם ישוע משתמש, הוא אומר לא בא איתי, וגם מזה לדעתי ניתן ללמוד שיעור רוחני מאוד מעניין. אני מזכיר לכם, ישוע, כשהוא פנה לתלמידיו, סליחה, לאחיו, מה הוא אמר להם? אני לא אעלה אתכם לירושלים לחוג את חג הסוכות, מה שהם הזמינו אותו לבוא איתם. למה? הוא אמר, כי לא בא איתי. ישוע סרב לעלות בגלוי לירושלים בחג, הוא לא רצה לנסות את אביו שבשמיים, ולכן הוא אמר, עוד לא הגיע הזמן שלי. ישוע ידע בדיוק מתי הוא אמור להימסר לידי הכהנים, הוא הבין שעוד לא הגיע הזמן. זה אמור לקרות בחג הפסח, שחל יותר מאוחר כמובן. ולכן זה מה שמנע מהאדון, שימו לב, לעלות בגלוי לירושלים. כשישוע כבר מגיע לירושלים, מה הוא עושה? הוא מגיע לבית המקדש, והוא מדבר בגלוי. לא בסתר, לא בצורה מוסווית, בצורה הכי פומבית, ישוע מלא את המשימה שלו, בלי לעשות חשבון לאף אחד, שככה אב הדריך אותו. ובעקבות הדרכת אב, אנשים רוצים כעת לתפוס אותו, ואב מתערב, ומאותה סיבה שלא בא איתו, אב מונע מהם לגעת בו. אני חושב שהשילוב הזה מראה לנו בצורה כל כך יפה ומושלמת, איך ישוע מצד אחד, מאותה סיבה שהזכרתי, לא מנסה את אב וחושף את עצמו לעיני האנשים, ראשי העם שרצו להרוג אותו, ומצד שני, כשהוא הודרך על ידי אב לתת מסור חני, הוא לא עשה חשבון לאב בן אדם, עד כדי כך שהם רצו לתפוס אותו, ואז האב התערב ומנע את זה. וזה להבנתי שיעור רוחני גם לכל אחד מאיתנו, שלא נפחד לפעול באמונה. מלצד זה חוכמה, זהירות, שאנו נמצאים אנשים שונים, איך יש אומר, תיזהרו מאותם אנשים שהם כמו זאבים, כמו כלבים, להיזהר, הוא אומר לנו בפירוש. ומצד שני, כשאנחנו מודרכים על ידי רוח הקודש, לפעול בכוח, בעוצמה, בנחישות ולדעת. כפי שאומר האדון, גם שרות הראש שלכם ספורות, ואף אחד לא ייגע בכם ללא רשות מאבי שבשמיים. ואני עובר לפסוק 31. ורבים מן העם האמינו בו. אז כשאני נעצר כאן בחצי הפסוק, אני אומר, רבים מהן האמינו בו, אולי אפשר לחשוב בטעות, שבאמת יקרו בו שהוא בן אלוהים המשיח. מה אנחנו קוראים בהמשך? ויאמרו, אם יבוא המשיח, אגם יעשה אותות רבות מאשר עשה זה. כמובן שלפי המשך הפסוק, אנחנו מבינים לחלוטין, שכתוב האמינו בו, אין הכוונה שהם האמינו שישוע הוא בן אלוהים והוא המשיח. שאלה שני התארים הכי חשובים שצריך להצמיד לו. בן אלוהים חיים והמשיח, משיח ישראל. שני האמיתות האלה הם לא קיבלו לחלוטין. ואז נשאלת שאלה, מה בכל זאת הכוונה שנאמר האמינו בו? להבנתי ההסבר הוא מאוד פשוט. הם ראו בישוע איש אלוהים חד משמעי. כששמעו את הדברים שיוצאים מהפה שלו, את זה בעוצמה, בגבורה, בסמכות שאף אחד לא דיבר כמוהו, וכשהיו נוחים לפלאים הבלתי נתפסים שהאדון עשה פעם אחרי פעם אחרי פעם, בחלקיקי שנייה הוא לא צריך שום דבר מיוחד כדי להפה בן אדם, יצא ממנו גבורה באופן שקשה לנו אפילו לתפוס בשכל האנושי, והם נחשפו לגבורה הזאת. כשהם רואים את האדון פועל במלוא עוצמתו וגבורתו, בדומה לנקדימון שבא אליו באותו לילה ודיבר אותו, הם באמת הגיעו למסקנה מאוד פשוטה. אין מצב שאותו אחד שעושה כאלה פלאים, לא אלוהים נמצא מאחוריו ונותן את היכולת לעשות את מה שהוא עושה. ובמובן הזה הם האמינו בו. אבל אני חוזר ומדגיש, בשום פנים ואופן, בשלב הזה לפחות, הם לא קיבלו את ישוע כמשיח, כבן האלוהים. ואני עובר לפסוק 32. והפרושים, שמעו את המתלחשים עליו כזאת, והשלחו הפרושים וראשי הקונים משרתים אותו. אז נשים לב שהמוני העם מתחילים להתלחש על ישו. מה הם מתלחשים? אני אומר שהם אמרו בינה לבין עצמם שזה אדם מאוד מיוחד, שאלוהים נותן לו יכולות מאוד מיוחדות, והלחשושים האלה עברו מפה לאוזן, עד שלאן הם הגיעו? לאוזניהם של הפרושים. וכשהפרושים שומעים את הלחישות האלה, הם מאוד מוטרדים, הם מבינים שהמוניהם עלולים לאט לאט ללכת בעקבות ישוע, וכפי שלפני כן חלק גדול הלך אחרי יוחנן המטביל, יכול להיות שעכשיו חלק גדול נלך בעקבות ישוע האדום. ואז ראשי העם, הכהנים, הפרושים, אנשי הסנהדרין, עם כל הסמכות שלהם, יאבדו את המעמד המיוחד שלהם בקרב העם. נבין, אלה היו האליטה שלה, המעמד הכי גבוה, ועל פיהם נעשה כל דבר, כל החלטה. וכשהם החליטו להחרים מישהו, לנדות מישהו, זה יתקבל על כל העם. עליהם עוצמה אדירה בתקופה היא לאנשים הדתיים האלה, כן? במחאות רוחניים. עליהם כוח אדיר. וכשהם מבינים שהמעמד שלהם מסתכן ממש, הם לא מוכנים לסבול את זה, ואז הם מקבלים להחלטה לשלוח משרתים לתפוס את האדון. אני רוצה רק לומר בהזדמנות זאת שלכהנים הייתה עוצמה אדירה בכל מה שקשור לפעילות בבית המקדש בתקופה היא. היה להם אנשים שעמדו תחת חסותם וכל הוראה שנתנו להם היו חייבים לעשות. הם ממש היו עם עוצמת שלטון מיוחדת בתקופה הזאת, ולכן לא הייתה להם שום בעיה לשלוח אנשים לתפוס את האדון ישוע ולהסגיר אותו. ואז ישוע ממשיך לפנות להמוני ומה אומר להם? אך למצער עודני עמכם והלכתי לאשר שלכם. מה המשמעות אך למצער עודני עמכם? זה ביטוי קצת לא מקובל היום לומר. ישוע רוצה לומר, אני אמור להיות איתכם עוד זמן קצוב, זמן קצר, ולאחר מכן אתם לא תראו אותי. מדוע? אני אלך אל אותו אחד ששלח אותי, למי הוא מתכוון כמובן, אל אביו שבשמיים. והשאלה שאני שואל את עצמי, מה המסר של ישוע לאותם אנשים כשהוא אומר להם את המשפט הזה? כדי להבין את המסר, רציתי להביא לכם את ציטוט נוסף מאותה בשורה בפרק י"ב, את דברים שישוע אומר בצורה מאוד דומה. מה הוא אומר להם? אך למצער יהיה האור עמכם, יתהלכו בעוד לכם האור, פן ישופכם חושך, וההולך בחושך לא ידע אנו הוא הולך. נשים לב היטב. בעוד לכם האור, האמינו באור, למען תהיו בני האור. אז מה בעצם המסר החשוב של ישוע להמוני העם? אני אור העולם, כל זמן שאני חושף את האור הזה לפניכם, זה הזדמנות שאתם צריכים לקחת אותה עם כל הלב. הגיע השאלה שתרצו לראות אותי ולשמוע אותי, לא תוכלו. יש לכם הזדמנות נדירה להיות בקרבתי. אני מפיץ אור יקר שכדאי לקחת אותו, להיטען בו ולהתהלך בו. בשלב משם אני אעזוב אתכם ואתם תישארו בחושך. וכשאתם תהיו בחושך, אומר האדון, אף אחד מכם לא ידע לאן הוא הולך. ישוע מדגיש בפניהם את החשיבות המיוחדת להתייחס לדברים שיצאו מהפה שלו בחרדת קודש. יש לכם הזדמנות, תנצלו אותה. יגיע יום שאתם תתגעגעו למצב שבו אתם נמצאים כעת, לראות אותי, לשמוע אותי, ולהתרשם מכל הפעולות המיוחדות שאני עושה בגבורת אבי שבשמיים. ובהמשך האדון אומר, תשחרוני ולא תמצאוני. אתם תרצו לפגוש אותי, אתם לא תצליחו. למה? באשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא. וכששום אליהם לאן שאני הולך אתם לא תוכלו לבוא, הם לחלוטין לא מבינים על מה הוא מדבר. הוא כמובן מדבר על כך שהוא יחזור ויעלה לאביו שבשמיים, זה אנחנו מבינים ויודעים. הם לחלוטין לא מבינים את השפה שבה מדבר האדון ישוע המשיח. ואז מה הם אומרים אחד לשני? אנה ילך זה ואנחנו לא נמצאו. הם לא מבינים את המשפט של ישוע. מה, הוא ילך לאיזשהו מקום באופן שאף אחד לא יוכל למצוא אותו? ואחת המחשבות שעלתה בראש המים, שאולי ישוע ילך אל אותם יוונים שנפוצו, והוא ילמד את היוונים האלה את התורה שלו. להזכיר לכם שלפני הרומאים, מי שלט על ארץ ישראל? היוונים. וניתן להבין שהייתה קבוצה בשם של יוונים, שכשהם נפוצו בעקבות כניסתם של הרומאים, חלק מהם הגיע לאזורים מסוימים בארץ ישראל, ואותם יהודים חשבו שישוע ילך לאותם יוונים ויבשר להם. ובגלל שהוא יגיע לאזור של היוונים, יקשה להם מאוד להיפגש איתו. מדוע? היה ריחוק מאוד ברור בין היהודים ובין הגויים. לא מקובל שהיהודים התערבבו עם הגויים, ונזכור שהיוונים הם גויים. ועלתה בליבם המחשבה שאם ישוע ילך לאותם יוונים, יקשה להם מאוד להיפגש איתו ולראות אותו ולשמור אותו. והם ממשיכים לדון בין לבין עצמם. מה זה הדבר שאמר, תשחרוני ולא תמצאונו? ובאשר אני שם, לא תוכלו לבוא. הם שואלים את עצמם את השאלה הזאת פעם אחרי פעם, אין להם שום הסבר ושום תשובה, ונשים להם שגם ישוע לא ממהר להסביר להם. הוא מדבר איתם בשפה שלא לגמרי מבינים, וישוע יודע בדיוק מה הוא עושה, ולמה הוא עושה, ולמה הוא פועל בדרך שבה הוא פועל. אז אנחנו קוראים, והיה ביום החג האחרון הגדול, עמד ישוע ויקרא לאמור, איש כי עצמה יבוא נא אליי ואשתה. אז כאן אנחנו קוראים על החג האחרון, אין ספק שרק מדובר על שמיני עצרת שהזכרנו אותו לפני שבועיים, מי שזוכר, בעקבות חג הסוכות שנמשך 7 ימים, מגיע יום השמיני, והוא כאן מתואר כחג האחרון הגדול. וזה ידוע שבתקופה הישנה, כשהיה בית המקדש, ליום הזה הייתה משמעות מאוד מאוד מיוחד בקרב עמנו ישראל. נזכור שסוכות זה אחד משלושת הרגלים, והמוני אנשים עלו למקדש והתאספו. נזכור שהעצרת זה אספה, הם התאספו באופן מיוחד לחוג את היום הזה בשמחה. הם הביאו בטח 4 תמינים והמון דברים שהם הביאו כתרומה לכהנים וללוויים. זה הפך לאחד האירועים הכי הכי מיוחדים בקרב עמנו ישראל. וישוע מנצל את היום המיוחד הזה, את האירוע הזה, שהמוני בית ישראל נאספים בבית המקדש, ומה הוא אומר? איש כי עצמה יבוא נא אליי ואשתה. האדון מזמין את המוני היהודים שבאים לבית המקדש. אם מישהו מכם יש לו צמה רוחנית, שיבוא אליי. אני אדאג להשקות אותו, אני אדאג לרוות את צמאונו הרוחני, אם הוא באמת מחפש את זה ורוצה בזה. ישוע מזמין את המוני העם לבוא אליו, הוא ידע לתת להם את התשובה למחסור הכל כך גדול שקיים בקרבם. והאדון ממשיך ואומר, המאמין בכתבר הכתוב, מבטנו ינערו נערי מים חיים. כאן ישוע מצטט משפט מאוד מאוד מיוחד, שקצת נתעכב לכמובן בדקות הקרובות, והשאלה היא, איפה המשפט הזה מופיע בדבר אלוהים? הוא אומר, כדבר הכתוב, איפה זה מופיע? יש מספר מקומות, אחד המקומות שאני מצאתי, שאני חושב שהוא מאוד ברור, זה בישעיהו 44, ואני אקרא אותו בקצרה. אלה דברי אלוהים באמצעות ישעיהו לאמנו, הוא אומר, ואתה שמע יעקב עבדי וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך ויוצאך מבטן יעזריך. אל תירא עבדי יעקב וישורון בחרתי בו. שם נשים לב היטב. כי יצק מים על צמא ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצא. שימש הפסוק 3, יש שני משפטים מאוד מיוחדים. הצק מים על מי שצמא, ובהמשך אנחנו רואים את המשמעות הסמלית של ההשקיה הזאת, שאלוהים יצוק מים על מי שצמא. מה הכוונה? זה ביטוי שמסמל את ההמשך, את צוק רוחי על זרחה. מי שקצת מתעמק בפסוק מבין שיציקת המים זה לא במובן הפיזי לאנשים שצמאים. אנשים שצמאים באופן רוחני, יש להם רב רוחני, צמא רוחנית, ואז אלוהים ייצוק לתוכה מים, מי חיים, במובן הרוחני, כשהממשות של הפלא הזה, של המתנה הזאת, מופיע בהמשך, אצוק את רוחי על זרחה. וזה בדיוק הכוונה של ישוע למה שהוא אומר. אותו אחד שאני אתן לו לשתות, מביתנו ינרו נראה מים חיים, לפי שנראה בהמשך, זה ביטוי ציורי לקבלת רוח הקודש, כפי שזה מופיע בצורה כל כך יפה וברורה, כבר בספר ישעיהו באמצעות הנביא. באותו ספר ישעיהו, פרק 58, יש ביטוי נוסף שמאוד דומה למה שישוע אומר, והיית כגן רווה וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. מי שלא יודע, מוצא מים זה מקור מים. וכאן ההבטחה של אלוהים, שמי שאלוהים ירווה אותו במי החיים, הוא בעצמו יהפוך למקור של מים חיים שלא יחזבו מימיו. אין ספק שכל הדברים האלה שאומר האדון בהזדמנות הזאת להמוני ישראל, מזכיר את דברי ישוע לאישה השומרונית, אני מזכיר לכם שלמדנו את זה, ואשר ישתה מן המים אשר אנוכי נותן לו, אומר האדון, לא יצמא לעולם. כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נובעים לחיי העולמים. לא רק שאדם יקבל את המים וכבר לא יהיה צמא, הוא בעצמו יהיה מקור ברכה, מקור של מים נובעים עבור הסובבים. איזה הבטחה נפלאה שמבטיח האדון בדבריו. ובהמשך ישוע ממשיך, מסביר המחבר ואומר, שישוע אומר את כל מה שהוא אומר על הרוח אשר ייקחו המאמינים בו, כי טרם ניתן רוח הקודש, יען ישוע לא נתפאר. את זה כבר מוסיף המחבר יוחנן השליח שכתב את הבשורה, ואנחנו צריכים להתעמק בפסוק הזה. כאן אומר יוחנן שהדברים שישוע אומר הם סמל ל קבלת רוח הקודש. ומה הוא מוסיף ואומר? טרם ניתן רוח הקודש. עכשיו, מי שקורא את הניסוח הפשוט הזה בעברית, יכול לשאול שאלה. האומנם עד לרגע הזה רוח הקודש לא ניתן לבני אדם? כמובן שהתשובה לא שלילית. כל אנשי ללא יוצא מן הכלל, אני מדגיש, אמיתיים, קיבלו מרוח הקודש. כל הנביאים, האנשים האלה אמרו את דברי הנבואה כשצלח עליהם הרוח. כתוב על יוחנן המטביל, הגדול בבדישה, כשהוא היה בבטן אמו הוא כבר התמלא ברוח. וכאן כתוב, טרם ניתן רוח הקודש. איך להבין כביכול את הסתירה הזאת? אין כאן שום סתירה. ישוע לא מדבר על קבלת רוח הקודש. ישוע מדבר על התבילה ברוח הקודש. ומאוד חשוב שנעשה את ההבחנה הזאת, שום שמי שלא מכיר אותו, אז עלול לבלבל אותו. אני חוזר ומדגיש, רוח הקודש ניתן לכל אנשי אלוהים בתקופה השנה. אבל מה הייתה בעיה בתקופה הזאת? שהוא צלח על בניהם לתקופה מסוימת, ועזב אותם. אפילו יוחנן המטביל, הגדול בירושה, אני רוצה להזכיר לכם, שבבטן אמו הוא קיבל את הרוח לקרבו, הרוח לא שכן כל הזמן בקרבו. ואני מזכיר לכם שהיה בבית סוהר, אותו אחד שמעיד על האדון, הנה שה האלוהים הנושא חטאת העונה, אותו אחד, ואומר את זה בהשראת הרוח, הוא פונה לישוע עם התלמידים ושאלות, האם זה אתה או נחכה לאחר? שנבין שהנוכחות של רוח הקודש גם ביוחנן הגדול ביהודי שעה, לא הייתה בו כל הזמן, הוא לא נטבל ברוח הקודש. ויוחנן השליח מסביר בסוף מדוע. יען אשר ישוע עוד לא נתפאר. למה הכוונה ישוע עוד לא נתפאר? ואני יכול לומר שהרגע שבו ישוע אדון הגיע לשיא התפארת שלו, מתי זה? כשהוא שפך את דמו. על הצלב. אז הוא התפאר. זה הגבורה של בן האלוהים. במושגים של העולם, הוא היה בזוי, הוא היה נתקה, איש מחובות וידוע חולה. ודווקא במעשה הזה, ישוע התפאר במובן המלא והשלם, והוא זכה לקבל את התואר שה האלוהים הנושא חטאת העולם. וזה אחד הכינויים שימשיכו ללוות את בן האלוהים בשמיים. אני מחכה ליום שאנחנו אוכל עם כל הקדושים להלל אותו על המעשה שהוא עשה עבורנו כולם בעצם מותו על הצלב, ואחת התוצאות שישוע התפאר שהוא מסר את נפשו עבורנו, שהוא כיפר על החטאים שלנו לכל אחד שמאמין בו, והוא נותן לנו את המתנה הכי הכי יקרה שבשר ואדם יכול לקבל בעולם הזה, נוכחות רוח אלוהים בקרבנו, לא לתקופה מוגבלת, לא שהוא צולח ועוזב אותנו, נוכחות רוח הקודש 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה. זה המתנה שרק אנחנו המאמינים בתקופה החדשה זכינו לקבל אותה. כפי שנאמר ביואל ג' פסוק ראשון, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יום. מי שמכיר את הנבואה הזאת, היא נאמרה גם על ידי פטרוס השליח, מי שזוכר, זה מופיע במעשה השליחים פרק ב', מיד אחרי שה... תלמידים של ישוע זכו להתגלות המיוחדת של התבילה ברוח הקודש, שאנחנו מזכירים אותם מדי פעם בשבועות, והרוח נח על כל אחד מהם בצורה של לשונית אש, מי זוכר, אירוע מאוד דרמטי שחל בירושלים. ובעקבות כך פטוס עומד מול כל עם ישראל ומטיף להם שמה שהם רואים ושומעים באוזניים זה לא צריך להפליא אותם. התמלה הנבואה של יואל, אומר פטרוס, מה שקראנו כעת, הדבר הכי נפלא שאלוהים הבטיח לעמנו התחיל כבר לפני כ-2,000 שנה, בכך שהאב שלח את הרוח שלו לאלה שהאמינו באדון ישוע. והייתי אומר שהנבואה הזאת התמלה באופן חלקי. למה באופן חלקי? כמות האנשים מעמנו ישראל שזכה לקבל את רוח הקודש יחסית מאוד מצומצמת. ואנחנו שחיים כ-2,000 שנה מאז שהאירוע הזה התקיים, גם אנחנו הם שחיים במדינה הזאת בשנת 2020, אנחנו כמה אלפים בודדים של מאמינים בישוע שזכו לקבל את רוח אלוהים בקרבם. רוב עמנו בחשיכה רוחנית מוחלטת. וכולנו תקווה שיגיע היום שתגם הנבואה בזכריה פרק 12 שלא יאמר והביטו אליי את אשר דקרו אחרי שאני אשפוך עליהם רוח חן ותחנונים מן השמיים. זאת התקווה שלנו, שעם ישראל כעם יחווה את המהפך הרוחני הזה כעם, לא כבודדים, ואז גם שמחה שלנו כולנו תהיה מלאה ושלמה. וכן אני רוצה לומר כמה לקחים מוכנים בקצרה על הקטע שקראנו. אני לא אחיב יותר מדי כדי שלא יהיה לכם כבד. שימו לב, אני הזכרתי במהלך השיעור הערב, שישוע פנה לאותם יהודים ואמר להם, שהוא זמן קצר נמצא במחיצתם, וכדאי שינצלו אותו. מדוע? הוא יעזוב אותם. והם ירצו למצוא אותו ולא ימצאו אותו. ומה שמעניין, שלתלמידים שלו, ישוע אומר משפט עוד יותר מיוחד. הוא אומר, שימו לב, אתם אשריכם כי תראינה, עיניכם כי תראינה, ואוזניכם כי תשמענה. כי אמן אומר אני לכם, נביאים וצדיקים רבים נחשפו לראות אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. ישוע אומר לתלמידים, הייתי אומר ל-11 התלמידים האמיתיים שלו, אתם זכיתם לדבר שנביאים וצדיקים בכל הדעות נחשפו לראות ולשמוע ולא זכו, ואתם זוכים. נזכור שתלמידי ישוע שהיו בקרבתו כ3.5 שנים, היה לזכות מיוחדת שאין לנו, לראות את ישוע בעיניים, לשמוע אותו באזניים, ולהתרשם מכל מה שהוא פועל ועושה ממש מול עיניהם כ3.5 שנים, שלא נזלזל בזכות המיוחד שניתנה להם. ומעבר לזה שהם ראו בעיניים ושמעו באוזניים, שימו אלה לביטוי שישוע אומר, ואתם אשריכם עיניכם כי תראינה, ואוזניכם כי תשמענה. אני מבין שישוע רוצה לדבר, לא רק שהם ראו בעיניים הפיזיות שלהם, הם התרשמו מישוע בעיניים הרוחניות שלהם. הם הבינו את דברי ישוע לא רק באוזניים הפיזיות שלהם, הייתה להם הקשבה והבנה רוחנית. גם המוני בית ישראל נחשפו לישוע, לפלאים ולדברים שהוא עשה. זה לא עזר לרובם. הם נשארו בהבל ובחושך ובעיוורון. להעלות אותם מהנכונות לקבל ללב את דברי האדון. והתלמידים שלו זכו להבין את האמיתות האחרונות שיצאו מהפה שלו, שהוא שהיה להם אהבת אמת אל אבינו שבשמיים. ומתלמידי ישוע אני עובר אלינו. אנחנו כולנו תלמידי ישוע. וכשאנחנו קוראים את האמיתות שישוע אומר בברית חדשה, זה כאילו שאנחנו נמצאים בקרבתו. כשאני קורא על פלא שישוע עשה בברית חדשה, אני לא צריך לראות את זה פיזית. אני מאמין בזה כל הלב והנפש. כשאני קורא איזה משפט שאדון אומר, כאילו אני שומע את זה באוזניים שלי. בשבילי זה אותו דבר. אני מקווה שעבורנו כולנו. כך שאנחנו המאמינים בתקופה החדשה, זכינו להיחשף לכל העוצמה הרוחנית של האדון באומר ומעשה, והדבר הזה הוא לזכותנו, והדבר הזה גם מחייב אותנו. מחייב אותנו מאוד. אנחנו כמו תלמידי ישוע זכינו להיחשף לאור הזה. רוב עמנו עובדתית היום נמצא בעלתה רוחנית, שנעריך בעומק ליבנו את הזכות שנפלה בחלקו של כל אחד מאיתנו, וניקח את האמונה, כמו שאומרים, בשני ידיים, עם כל הלב והנפש, ונשתדל לחיות את כל אותן אמיתות שנחשפנו אליהם, שבצורה כזאת באמת נוכל להביא כבוד אמיתי לאבינו שבשמיים. ואני אומר באופן מיוחד בתקופה הזאת של הקורונה, שלצער יש מאמינים שלאט לאט נרדמים, לאט לאט יורדים מבחינה רוחנית ומסתגרים בבתים שלהם, שאנחנו נעשה כל מאמץ, אנחנו כולו, אני קורא לכל אנשי הקהילה, לנצל את העובדה שהיא לא מובנת מאליה, שיהיה לנו את הזכות לשמוע גם דרך הזום את דבר אלוהים, שלא יהיה קל בעינינו. יכול להיות שנגיע יום אחד לזמנים שגם זה יקשה עלינו, ההתחברות שיש לנו היום באופן חלקי, שנלמד להעריך את זה, להקדיש לתשומת לב ורצון טוב, ונעשה כל שביכולתנו לא לפספס שום מפגש רוחני שניתן לנו כדי להיבנות ולאפשר לנו באמת לגדול באופן רוחני. הדבר הנוסף שאני רוצה לסיים איתו, ישוע מבטיח לאלה שיאמינו בו שהם יהיו מלאים ברוח, וכפי שאומר, מקרבם ינערו נערות של מים חיים. אני יודע עד כמה חשבתם על הפסוק הזה. שימו לב, ישון מדבר כאן, לא שיצא מקרבם נער, שיצא מהלב שלהם נערות. כלומר, כל אחד מאיתנו, מקרבו, יצאו כמות אדירה של מים, שמתועד כנערות, ולא סתיים, מים חיים. האם אנחנו מבינים על מה מדובר? ולהבנתי, ישוע אדון במשפט הזה מדבר על פוטנציאל רוחני שעומד לרשותו של כל אחד מאיתנו בתקופה החדשה, פוטנציאל שהאפקט שלו, העוצמה שלו, היא פשוט אדירה, אדירה. שלא יהיה קל בעיניו, אני אמרתי במהלך השיעור, לנו ניתן מה שלא ניתן ליוחנן המטביל. האם אנחנו מבינים את זה? שנפנים לעומק נשמתנו, מה אלוהים נותן לנו לתוכנו, שנעריך את זה ונגדל עם זה, ושהפוטנציאל הזה יתממש בחיים של כל אחד מאיתנו, שמקיבו של כל אחד מאיתנו יצא תוכן רוחני עשיר, עשיר וגדול, שיהיה לו את היכולת להסביע את הרעב הרוחני של כל אדם שהוא צמא, שהאדון ימצא אותנו ראויים להיות הפה שלו בעולם הזה, שהוא ישתמש בנו בכל הזדמנות להפיץ את דעת האמת, וכדי שדעת האמת תהיה מלאה בקרבנו, שאנחנו נשקיע אנרגיה מצד אחד שלנו את רוח הקודש שתומך ועוזר, אבל גם כל אחד מאיתנו חייב להשקיע זמן ומרץ והגות ותפילה כדי להיות עשיר באמת של דבר אלוהים, ושהאמת הזאת תצא מאיתנו בעוצמה מיוחדת ותיתן צורך למלא את הרב הרוחני של כל אדם שנמצא בקרבנו. ולא פחות חשוב מכך, בקרבנו ייבנו פירות רוחניים נפלאים באופן שיטתי ועקבי. אני לא צריך עכשיו להתעכב על כל אחד מהפירות של רוח הקודש, כל אחד שיחשוב על זה לבד. אלוהים וישוע מבטיחים לנו שהפירות שיבנו בקרבנו באמצעות נוכחות הרוח, אחת התוצאות לפירות האלה, שהם יוקרנו לסובבים אותנו. וכפי שאומר האדון, בזוד נכבד אבי, בעשותכם פרי לרוב. שכל אחד מאיתנו יבחן את עצמו, עד כמה הוא מלא ברוח, עד כמה פירות הרוח ממלאים אותו, עד כמה הוא יכול להביא כבוד לאב ולבן, בעצם הפירות שמוקרנים מחייו, ובאמת הם מקור של ברכה אמיתית לכל הסובבים אותו. והתפילה שלי שאנחנו כולנו נוכל לממש את הפוטנציאל שעליו מדבר האדון, שמקרבנו יצאו נערות, נערות של מים, שיביאו כבוד אמיתי לאבינו ולאדוננו ישוע המשיח.